הבעיה העיקרית עם אחריות תאגידית זה שמתי שהיא הופכת לשיטתית, ותופעה שהיא חוצה את כל התאגידים, וגם תופעה פורמלית שנקראת בשם הזה, אז היא חלק ממגמה של הפרטת מדיניות הרווחה. זאת אומרת, התאגידים נכנסים פה לתחום שהוא מעבר לתחום הכלכלי גרדה, בעצם מנכסים לעצמם פונקציות של מדינה.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
את הדברים ששמעתם בפתיח של הפודקאסט אומר רמי קפלן, חוקר מאוניברסיטת תל אביב, סוציולוג וגם חוקר של ההיסטוריה של הכלכלה הפוליטית. הוא יהיה האורח שלנו היום, ונדבר איתו על כלכלה, היסטוריה, סוציולוגיה, אבל בעיקר על עסקים.
אני אתחיל דווקא עם סיפור האסון האקולוגי שהתרחש השבוע, ועדיין מתרחש, ועלול אולי להתרחב, ומשם נגיע לנושא הפודקאסט שלנו היום. ואתה יודע, גיא, כשראיתי השבוע את הזפת ששטפה את חופי הים, בעקבות הזיהום, נזכרתי שכשהיינו ילדים, תמיד היו ערימות של זפת בחופים. למעשה, חלק קבוע מהנוף בחוף הים באשדוד, היה ספינות שנראו תמיד באופק, הן ממתינות להיכנס לנמל. אז לא הבנתי שזה שביטות וכל מיני בלגנים שהיו בנמל. והזפת. ואיכשהו זה לא הדליק אצלנו נורות אדומות. אני לא זוכרת שלמישהו היה אכפת במיוחד. יכול להיות שהנפט, הזיהום, הזלזול במשאבי הטבע היו כאן תמיד, ואיכשהו שום דבר לא משתנה. למרות שנראה לי שהפעם כמויות הנפט קצת יותר גדולות ממה שאני לפחות זוכרת.
זה מעניין, ענת, האם באמת העובדה שקיבלנו כנתון, כילדים, ראינו את הזפת בחופים כדבר נתון, האם זה נובע מאיזה סוג של איזה הבנייה חברתית מסוימת, זה נראה לנו טבעי. גם בנושא הזה נעסוק היום. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, מאחורי חלק ניכר מהאסונות הסביבתיים הגדולים של דורנו, עומדות חברות ענק. זכור לנו כמובן האסון במפרץ של מקסיקו, שאחראית לו הייתה בריטיש פטרוליום. ובכלל, זיהום, לכלוך, הרעלות, פגיעה בציבור יהיו נושא הפודקאסט שלנו השבוע, כאשר הפעם אנחנו לוקחים זווית קצת היסטורית ובודקים את נושא האחריות החברתית. והדרך הטובה ביותר להתחיל, לדעתי, היא לשמוע כמה מהפרסומות שאנחנו נחשפים להם כאן בארץ ובחול, פרסומות של חברות גדולות בטלוויזיה. הנה, בוא נשמע.
מאז שנובל אנרג'י ושותפיה החלו להזרים גז טבעי מהמאגרים הישראלים ב-2004, הכל השתנה. כיום למעלה מ-50% מייצור החשמל בארץ נעשה על ידי שימוש בגז טבעי, שלא רק מועיל לסביבה, אלא גם לכיס האישי של כל אחד מאיתנו.
הגז הטבעי ממאגר לוויתן יפחית את שיעורי התמותה והתחלואה הנגרמים מדלקים מזהמים, ויאפשר לכולנו לנשום אוויר נקי יותר.
Lucky us that Noble Energy exists. To let all our next generation to understand about the treasure that we have down in the sea.
אחד הדברים שהכי בולטים בפרסומות של חברות הגז ובכלל של תאגידים, הם הדגש שהם שמים על לעשות טוב. התאגידים האלה הם לא רק מעסיקים עובדים ומרוויחים הרבה כסף, הם אזרחים טובים, תורמים, קשובים.
והנה השאלה שבה יעסוק היום הפודקאסט. האם האחריות החברתית או המדיניות של אחריות חברתית, CSR, ESG, יש לזה הרבה שמות, כן. האם המדיניות הזאת שמגלות חברות ענק היא ניסיון אמיתי לדאוג לציבור, או טקטיקת יחסי ציבור למרק את תדמיתם מול הלקוחות, וגם, לא פחות חשוב מכך, טקטיקות לובי, כדי למנוע מהציבור לדרוש רפורמות, וכללי משחק שיגבילו את כוחן של חברות הענק.
נכון, זה היה בטור שלך במרקר בשבוע שעבר, על שרי אריסון, מלכת האחריות החברתית, עם השלום שמתחיל בתוכנו, פרשת השוחד ושיקון בינוי, ההטרדות שהיו בבנק הפועלים, בואו לא נשכח, ומדד מעלה לאחריות חברתית.
כן, אז ענת, קיבלתי תגובות די כועסות מכמה אנשי עסקים ישראלים לטור הזה, הם מנסים עכשיו לשכנע אותי שבאמת המטרה של אחריות חברתית היא לשפר את העולם. אני נותרתי ספקן, אבל דרך נוספת מעניינת להכריע בסוגיה הזאת, היא דווקא להיעזר לא בדיסציפלינות של כלכלה ומשפט ועסקים, אלא דווקא בהיסטוריה וסוציולוגיה. ולצורך כך בדיוק יהיה איתנו היום דוקטר רמי קפלן. מיד מתחילים.
שלום לרמי קפלן.
שלום ענת וגיא.
רמי, כשהזמנו אותך להתארח אצלנו בפודקאסט בעניין האחריות התאגידית, הצעת מיד שנדון במשנתו של מי שקראת לו הגיבור שלי, הסוציולוג צ'רלס מילס, שמת ב-1962, והרעיונות שלו בעצם מאוד רלוונטיים לדעתך למה שקורה היום. מילס, שנפטר בגיל צעיר יחסית, 46, היה טיפוס די שונה בנוף האקדמי, ולא רק בדעות שלו. אז לטובת המאזינים שלנו, שלא מכירים אותו אולי, תספר לנו קצת עליו, ולמה, לדעתך, הוא עוזר לנו להבין איך עובדות דמוקרטיות, איך עובדות כלכלות, ואיך עובדות חברות בעידן המודרני.
כן, אז מילס היה ילד הפלא, ובו בזמן הילד הרע של הסוציולוגיה האמריקאית סביב אמצע המאה ה-20. בחייו הקצרים הוא הספיק לפרסם משהו כמו 10 ספרים והרבה מאמרים, הוא היה באמת גאון, ואז הוא מת טרם זמנו. הוא עסק בכל מיני דברים, אבל הדברים שהוא עסק בהם בסוף, בעשור האחרון והעיקרי של הכתיבה שלו, היה ריבוד בארצות הברית, זאת אומרת, המבנה המעמדי של ארצות הברית, והוא עסק בכל מיני קבוצות. ב-1956 הוא כתב את הספר המפורסם ביותר שלו, שנקרא אליטת הכוח, והספר הזה עשה פריצת דרך בסוציולוגיה. צריך לזכור ש... העשור הזה של שנות ה-50 נקרא Complacent 1950, זה העשור של הקונפורמיות ושל הצייטנות החברתית, שדבר שהשתנה מאוד...
שמרנות,
דבר שהשתנה מאוד 10 שנים אחרי כן, אבל מילס היה זה שבנוף הזה, השמרני והפונקציונליסטי, כתב סוציולוגיה ביקורתית, המציא מחדש את האופן שבו מבקרים את השלטון ואת יחסי הכוח בחברה, זאת אומרת, הוא חרג מהמסורת המרקסיסטית, ודווקא נעזר בתיאוריית האליטות, תיאוריה שמקורה במקיאוולי האיטלקי, ואחר כך בעוד איטלקים שכתבו סביב מפני המאה ה-20, כמו פרטו ומוסקה. מילס ניתח את מבנה האליטה, שהוא קרא לאליטת הכוח, שמקבלת את ההחלטות הגדולות בארצות הברית. הניתוח שלו בעצם חרג מהתפיסה שבה בעלי ההון, שזו התפיסה המרקסיסטית, הם אלה שבהכרח מחזיקים בכוח. הטענה שלו הייתה שלאליטה השלטת יש 3 ראשים. אחד זה באמת בעלי ההון, או ראשי התאגידים הגדולים. שנית זה חלק מהפוליטיקאים, הפוליטיקאים הבכירים. ושלישית ראשי הצבא בארצות הברית. באופן יותר כללי ותיאורטי, הטענה שלו הייתה טענה ארגונית. הוא טען שהחברה עברה אבולוציה שבה ארגונים גדולים השתלטו על רוב החיים החברתיים. התאגידים הגדולים, המדינה הגדולה שבארצות הברית מופיעה רק בעצם בשנים האלה, לקראת מלחמת העולם השנייה, בעקבות המשבר הגדול והניו דיל, והצבא, שגם כן גדל במלחמת העולם השנייה. הארגונים האלה הופכים להיות מעסיקים או קובעים את הכללים עבור רוב האוכלוסייה, ואליטת הכוח לפי מילס הם האנשים שיושבים בראשי הארגונים האלה. בראש ההיררכיות הוא קורא לזה The Command Post, העמדות הפיקוד של החברה. ומה שעוד הוא מראה זה שעל האליטה הזאת לא צריך להסתכל בצורה של קובץ של אינדיבידואלים, אלא כקבוצה מאורגנת, המיעוט ששולט ברוב, שזה בכלל הרעיון של תיאוריות האליטות.
אתה יודע, באמת מה שאתה אומר על העניין של, על מוקדי הכוח, לפי מה שמילס טוען, הם לא נמצאים בידי מי שמחזיק את אמצעי הייצור, אלא באלה שמחזיקים את היכולת, ביכולת להחליט עבור אנשים אחרים. יש משפט מאוד יפה שלו, שאולי מתמצת את התיאוריה, והוא ש... בבעלי הכוח אנחנו מתכוונים כמובן לאלה שיכולים להגשים את הרצון שלהם כנגד התנגדותם של אחרים. אז אולי תרחיב דווקא במשפט הזה, בעניין הזה.
ההגדרה הזאת של כוח היא הגדרת האפס של כוח בתיאוריה החברתית. זו הגדרה הבסיסית. אחר כך מופיעות הגדרות אחרות, ואולי אנחנו נגיע לזה בהמשך השיחה, והבנה יותר מורכבת של כוח. אבל ההבנה הבסיסית של הכוח היא זה ש... אם את ואני חלוקים באיזושהי נקודה, אז אם אני...
אם אני יכולה לכפות את דעתי עליך, אז הכוח נמצא אצלי.
בדיוק. אז את בעלת הכוח, וזו הדרך לבדוק את הכוח, ומילס מאמץ את התפיסה הזאת, ולכן הוא אומר, הכוח בא לידי ביטוי בקבלת ההחלטות. והוא שואל, מי מקבל את ההחלטות בחברה שלנו? זאת אומרת, החלטות מכריעות, קורות, נשק גרעיני, כיוון הכלכלה, מתקבלות, משפיעות על חיי האזרחים באופן עמוק, על החיים ועל המוות, אבל האזרחים מרגישים איפשהו בתוך תוכם שלא הם אלה שמקבלים את ההחלטות. אז מי כן מקבל את ההחלטות?
אגב, הוא אומר משהו יותר חמור, או יותר שונה. הוא אומר, הכוח לא נמצא באנשים האלה, הוא נמצא בתפקיד שאותו הם מאיישים. זאת אומרת, הם יכולים להתחלף, אבל כל פעם שמישהו מחזיק בתפקיד הזה, הוא יש לו את הכוח. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נצבר, וזה לא משהו שהוא נשאר אצלך.
נכון, ופה נכנס המבנה. המבנה הוא זה שיוצר הוא זה שנותן רקע ליחסי הכוח. המבנה משתנה בהיסטוריה של ארצות הברית, ומילס אומר שמה שהוא מנתח זה העידן החמישי בתולדות ארצות הברית של ארגון יחסי הכוח. לפני כן, לפני שהמדינה עלתה, המדינה הפדרלית עד שנות ה-30 הייתה חלשה מאוד וכמעט לא מעורבת. ארגוני העובדים היו חלשים מאוד, העובדים היו תחת דיכוי ואסור היה להם להתארגן בכלל. ובעידנים האלה, מילס אומר, באמת האליטה הכלכלית עשתה די ככל העולה על רוחה, והכוח היה מרוכז אצלה. אבל ברגע שהמבנה משתנה, והוא משתנה כתוצאה מאירועים היסטוריים שאף אחד לא תכנן, המשבר הגדול, אחר כך בא ניו דיל ומלחמת העולם השנייה, זה משנה את הדברים בלי שאף אחד הצליח לתכנן אותם, וכתוצאה מזה יחסי הכוח מתארגנים מחדש. ובתקופה של מילס, בתקופה הזאת, ואנחנו בעצם, אם היום אנחנו מדברים על, אתם מדברים על הון שלטון עיתון, מה זה הון שלטון עיתון? זה בדיוק תפיסת אליטת הכוח של מילס, שהוא היה הראשון שניסח אותה בצורה שיטתית.
ההון שלטון עיתון בעצם, מה שנמצא בתוכו, זה הגדרה יותר רחבה לכוח. ההגדרה שלנו זה כוח, זה לא רק ש-A אומר, יכול לגרום ל-B מה לעשות, אלא ש-A גם קובע את סדר היום ואת העדפות של B. איפה עמד מילס בעניין הזה?
מילס לא כל כך התייחס, זה דיון שהתעורר, מה שקרה זה שאחרי, שבעקבות מילס נוצר דיון ענק בסוציולוגיה ומדע המדינה האמריקאים, שנמשך עד היום, ובו המבקריו של מילס, הסוציולוגים יותר שמרנים, באו וטענו שלא, קבלת החלטות לא מרוכזת זה אליטת כוח, והם עשו מחקרים שניסו לפחות להראות נכון שיש אליטות, אבל בין האליטות האלה מתחרות האחת עם השנייה, ולכן הכוח מפוזר ביניהן. הם הסכימו שהכוח נמצא אצל אליטות דרך אגב, אבל האליטות האלה לא מאוחדות כפי שמילס טען.
ומילס בעצם טוען שלמרות שיש קונפליקטים רבים בין האליטות, בסופו של יום רב המשותף על המפריד.
נכון. אז הוא מודע, הוא מראש, הוא צופה את הביקורת הזאת, והוא משיב עליה, אז הוא אומר, נכון, יש חילוקי דעות, אם אנחנו מסתכלים על האליטה התאגידית, אז ודאי שיש אינטרסים כלכליים מתנגשים, אבל בסופו של יום, בזכות הליכוד החברתי והאינטרס המשותף של הקבוצה הזאת, אז הם פועלים ביחד. הוא כנראה, ברטרוספקט, הוא הגזים בזה. המבקרים צדקו שזה נושא בעייתי, ובאמת הם טענו טענות חזקות, ואז באו טענות נגדיות, ופה אני מגיע לתפיסות כוח אחרות שהופיעו. אז באמת מה שאתה אומר זה כתיבה שמופיעה בשנות ה-60 על איך נראה הכוח, ואז מדברים על הפנים השניים של הכוח, הפנים הראשונים של הכוח. זה באמת מי מקבל את ההחלטות, אבל הפנים השניים של הכוח זה מי מגדיר בכלל...
על מה מדברים.
על מה מדברים ועל מה מקבלים החלטות. זאת אומרת, וזה כוח שהוא סמוי, זה כוח שכבר אנחנו לא רואים אותו, אלא הוא מרחף שם ברקע.
האם מילס... מצליח להגיד לנו מתי אליטות, איזה רגעים בהיסטוריה אליטות מצליחות להתארגן יחדיו, ובאיזה רגעים בהיסטוריה אליטות בעצם מאבדות שליטה והן צריכות או מכורח או כאמצעי מגננה לקבל החלטות וחקיקה שמשרתת את הציבור הרחב.
האמת שמילס פחות התעסק בזה, אבל ממשיכה ולשמחתנו התעסקו. ובאמת התובנה הכללית שעולה מן הספרות היא שבתקופת משבר, שבה הסדר החברתי מתערער, זה יכול להיות כתוצאה מאיזה שוק אקסוגני, המשבר הגדול, מלחמה, וזה יכול להיות גם בגלל כרסום פנימי של הסדר הקיים, למשל קבוצות מדוכאות שפתאום מרימות הראש, וראו את השחורים בשנות ה-60, שמילס עוד לא הספיק לדבר עליהם בכלל, תנועה לזכויות האזרח, כי היא עוד לא קמה עד לפני שהוא מת. אז מגיע כזה דבר, מצליח לערער את הסדר הקיים, מצליח לערער הבנות שלפני כן היו מובנות מאליהן ובלתי מעוררות. פתאום נוצרת חשיבה מחדש, עולים כל מיני מרשמים חברתיים לאיך צריך לסדר את הסדר, ואז נוצר מאבק. הסדר החברתי הופך להיות פתוח למאבק ולשינוי. ואז אנחנו רואים באמת קבוצות, תיאוריות האליטה מדברת, על איך שאליטות בשלב הזה, אליטות מתחרות, שאולי כל הזמן חיכו שם ברקע, זו ההזדמנות שלהם לבוא עם המרשם שלהם ולהשיג תמיכה ציבורית, ואם אפשר להפוך את לזכות בשלטון, חלק מהאליטות האלה הן מהפכניות, הן לא רק רוצות להחליף את השלטון, הן רוצות להפוך את הסדר.
אם מילס היה חי היום, ניקח את זה אולי קצת לימינו, מי לדעתך הוא היה מזהה כאליטת הכוח אולי הדומיננטית בעידן הנוכחי? ואני רוצה להוסיף עוד שאלה לפני, האם האליטות האלה נמצאות בתוך מדינה, כמו שהיה פעם, או שהכוח, כמו של התאגידים למשל, חורג הרבה מעבר לגבולות המדינה, והוא בעצם כוח גלובלי?
כן, שאלות מצוינות ורחבות. באמת אפשר להגיד ששני דברים מרכזיים שמילס לא התעסק בהם, והיום אנחנו חייבים להתעסק בהם, כי הם קרו אחר זמנו. אחד זה מה שהתחיל בשנות ה-60, וזה העלייה של החברה האזרחית. עבור מילס, החברה האזרחית היא מפוררת, מפורדת, שמרנית, חסרת תודעה פוליטית, כי ככה הוא רואה אותה בשנות ה-50. ואכן הוא היה, בעצם הכתיבה שלו גם עזרה להביא את שנות ה-60 ואת כל מה שקרה מאז. אז אנחנו רואים תנועות כמו התנועה לזכויות האזרח, או תנועות אחרות, תנועה סביבתית, שעולות ומשפיעות. אז החברה האזרחית הופכת לכוח. חייבים להתחשב בתנועות חברתיות כאלה שקיימות. האליטה חייבת להתחשב לפעמים. היא מנסה כמובן לדכא את הלפעמים. הרבה פעמים לתגובה הזאת יש...
היא חייבת לזהות את הצרכים ולתת להם מענה, לפני שהם נכון. בעצם יקומו עליה.
היא ראשית מנסה להתעלם מהצרכים. אם אפשר להתעלם מהצרכים, עד רבה. אם אי אפשר להתעלם מהצרכים, אני חושב שהרבה מהדינמיקות האלה, אגב, ראו פה ב-2011, במחאה החברתית. אז להתעלם מהצרכים, ואחר כך לתת הבטחות ללא כיסוי, ובסוף אולי גם, אם באמת המחאה המתמידה וחזקה ומאיימת, אז גם באמת לשנות את הסדר בצורה שתכיל את ההתנגדות.
התקופה שאנחנו מדברים עליה, היא מעניינת. למה? כי השיח על אליטות דווקא, שבו כותב מילס את הדברים שלו, זה שנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת, וכשאנחנו מסתכלים על ה-100 או 200 שנים האחרונות בארצות הברית, ובכלל בחלק גדול מהמערב, אלה דווקא תור הזהב של מדינת הרווחה. זה התקופה של FDR. זו התקופה שבה המדיניות הכלכלית נגד הטייקונים או הברונים השודדים היא אגרסיבית ביותר. דווקא בשנים שיש התעוררות במדינת רווחה ובהגבלים עסקיים, ורוזוולט מאוד אגרסיבי כלפי אליטת הכסף, אז הוא בעצם מדבר על שלטון האליטות, מילס.
כן, כי באמת שלטון האליטות לא, הוא כאמור השתנה. כפי שכבר אמרנו, הוא השתנה, הוא לא נשאר, ההגמוניה לא נשארה רק בידיים של האליטה הכלכלית. היא נאלצה להתחלק בכוח עם אליטות אחרות. אבל הסדר, ולכן זה מה שהוא מתאר, הוא מתאר את הסדר המשולש הזה. אבל צריך להגיד באמת על התקופה הזאת שאני כתבתי על הדוקטורט שלי, על תאגידים בתקופה הזאת של מיד, של ה-15 שנה שאחרי מלחמת העולם השנייה, אז באמת שם הם מגב אל הקיר, ואפילו ב-1945 בערך, יש אמונה די רווחת בקרב האליטות הקפיטליסטיות, שהקפיטליזם הלך, פקקט. ואז לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, יש דיון, יש שאלה, וברור שארצות הברית ניצבת בפני צומת. האם ממשיכים, כמו שה-New Dealers, האנשים שעבדו תחת רוזוולט, להם יש תוכניות מפליגות להפוך את ארצות הברית למדינת רווחה, נוסח מה שעלה באמת באירופה, והאליטת העסקים מאוד חוששת מזה, והיא יוצאת למאבק כנגד זה בכל מיני צורות, אחת מהן זה באמת אחריות תאגידית, אבל בכל אופן, הייתה שם פשרה, הם נאלצו להתפשר, הארגוני העובדים עלו והפכו ללגיטים בתקופה הזאת, המדינה ורגולציה של מדינה והאחריות של מדינה לציבור, לרווחת הציבור, הופכת למשהו שאי אפשר להתעלם ממנו אחרי המשבר הגדול, אחרי הטראומה של המשבר הגדול. אז האליטה נאלצת להתמודד עם זה. וחלק ממה שהיא עושה, וזה מה שבעיניי מעניין, ומילס אגב מזכיר את זה גם בספר שלו, היא בעצמה אומרת, אוקיי, אחריות חברתית לא נשאיר את זה למדינה. בוא אנחנו נטפל בזה, ואנחנו נדאג, יש פה שינוי חברתי שאנחנו לא מסוגלים למנוע, אז בואו אנחנו ניקח עליו שליטה.
וממש הקם לאורגך שכם לאורגו, מה שנקרא. דיברת קודם על המחאה ב-2011, ואתה יכול לזהות גם את מוקדי הכוח בישראל?
אני חושב שהתמונה היום מורכבת יותר מהתמונה שמיל סרטט בזמנו. באמת, אז ארצות הברית הייתה, א', היא טבעה משהו חדש, והתקופה הייתה תקופה די שלווה, בישראל זה מדינה של זרימה בלתי פוסקת של אירועים ושינויים. דיברתי כבר על זה שבינתיים עלתה החברה האזרחית, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. וגם נכנסה הגלובליזציה, וגם אותה צריך לקחת בחשבון, וזה הפך את השאלה איפה נמצא הכוח להרבה הרבה יותר מורכבת. וברור שהיא נמצאת אצל האליטות הכלכליות במידה, אבל גם המדינה בישראל היא מאוד חזקה, היא תמיד הייתה חזקה, היא נשארה חזקה. זו אגב הסיבה שאני חושב שאחריות תאגידית בישראל היא לא כך מפותחת, בגלל שפה...
כן, למרות שגם פה כבר יש השפעות די חזקות של און שלטון, און שלטון עיתון, אתה רואה את הקשר המאוד הדוק בין האליטות.
בפירוש, ואני חושב שהדרך לחשוב על הקשר הזה הוא באמת בצורה המלסיאנית, שאומרת, יש פה מוקדי כוח מסוימים, ויש לנו אינטרס, והאנשים שיושבים במוקדי הכוח האלה, יש להם אינטרס משותף, עם כל זה שהם גם נאבקים אחד בשני לפעמים, אבל גם יש אינטרס משותף שנוצר במפגש בין האנשים האלה, ותודעה משותפת לגבי איך כדאי שהעניינים יתנהלו.
אגב, כן. לפני חודש דיברנו כאן בפודקאסט על קארל פולני, שכותב בערך באותה תקופה, ואת הרעיון הזה של, אגב, אליטה גלובלית, פולני כבר מדבר על משפחת רוטשילד. אגב, הוא לא היה אנטישמי, הוא היה יהודי בעצמו, אבל פולני מדבר כבר על הרוטשילדים, על השושלת, כמין אליטה שחוברת לשליטים ולמלכים כבר מאות בשנים באירופה, ואת זה הוא כותב גם באותה תקופה.
נכון, לגלובליזציה יש שורשים עמוקים ורחוקים, ותמיד הייתה גלובליזציה באיזשהו מובן. בכל זאת, מה שקורה ב-30 שנה האחרונות, זה עלייתו של קפיטליזם גלובלי, קפיטליזם תאגידי גלובלי, עם עלייה עצומה בכוחם של התאגידים הרב-לאומיים הגדולים. היום משהו כמו 1,000 התאגידים הגדולים ביותר, מרכזים משהו, מעל מחצית מהפעילות הכלכלית, ונפח הפעילות הכלכלית, העולמי. זה ריכוז הון שאין לו תקדים, ובטח לא ברמה הגלובלית.
מכל החברות שחברות בארגון על הזה, אפשר לפלח אותם מבחינת העיסוק שלהם?
זה תמיד העניין. יש את המושג של ביזנס קלאס, שמילס מדבר עליו, והוא בעצם פתח מחקר שלם בתחום הזה. וביזנס קלאס זה האליטה התאגידית מכלל התעשיות, זאת אומרת, בצורה חוצה תעשיות, היכולת שלה להתארגן לפעולה פוליטית משותפת, ואם באמת הם מצליחים להתארגן ולגשר על הפערים ביניהם, אי אפשר לעצור אותם. או קשה מאוד לעצור אותם, כי זה באמת כוח אדיר. הרבה פעמים לא מצליחים להתארגן, דיברנו כבר על זה שמשברים הם יוצרים את התמריץ ואת התנאים להתארגנות. מה שאני למשל ראיתי בארצות הברית של אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר יש את המשבר הזה של הקפיטליזם ואת סכנת מדינת הרווחה, אז יש התארגנות שהיא חוצת סקטורים. לאמץ למשל פרקטיקות של אחריות תאגידית, או לחילופין לקבל רעיון קיינסיאני של כלכלה, זאת אומרת לרתום את המדינה לשמירה על הקפיטליזם.
אני רוצה רגע ככה לעצר שנייה על העניין של אחריות תאגידית. לפני חודש כמובן, כמו שאמרנו קודם, היה פה דוקטור אופר סיטבון, ודיברנו איתו על קארל פולני. ואז בשלב מסוים התעורר ויכוח ביני לבין גיא לבין אופר, על התועלת והנזק שיש לאחריות תאגידית. ויש לי שני דברים להגיד על זה. קודם כל שהם צעקו עליי, אבל מעבר לזה, התחושה הייתה שאחריות תאגידית היא מין אופנה חדשה, שהחברות מנסות לאמץ אחריות תאגידית, הן נהפכות לירוקות וכל מיני כאלה, ושזה בעצם סוג של אופנה, ולא משהו, ואתה טוען שזה בעצם משהו שהוא מאוד ישן, שהאופנה הזאת החלה אפילו במחצית הראשונה של המאה ה-20, ושאין פה באמת גם וגם, אלא שיש פה איזשהו ניציון ציני לסרס את כוחות הנגד לחברות הענק.
זה לא נכון, אגב, שצעקנו עליה.
ידעתי שזה משהו יעיל.
אני רק רוצה להגיד. אפשר לחזור לטייפ.
לא, בול, דרך אגב, אופר לא צעק, אני רוצה לחדד.
אוקיי. הנה, כבר הפרד ומשול.
מה שיפה, כמי שחקר באמת את העלייתה ההיסטורית של אחריות תאגידית, ראשית בארצות הברית, ואחר כך את הגלובליזציה של התופעה, עד הפיכתה מאז שנות ה-90 לכלל עולמית, כולל בישראל ובכל מדינה אחרת, אז אני יכול להגיד שהיא תמיד אופנה חדשה. תמיד מדברים עליה כמשהו חדש, תמיד מדברים על זה שהעבר היה נורא שחור, והנה עכשיו אנחנו נהפוך לאחראים תאגידית, ומעכשיו יהיה בסדר. עכשיו, השיח הזה חוזר על עצמו במעגלים, וזה באמת משעשע, וגם אומר משהו על התופעה.
אז אני רוצה להגיד על זה משהו. באותו ויכוח, זה התחלק ככה. אני טענתי שבעצם אחריות תאגידית היא לא בהכרח רע. לעתים היא באמת משפרת את ההתנהלות של התאגיד, והיא גם תורמת לחברה. גיא לא הסכים עם זה בכלל. אופר היה איפשהו באמצע. ואני רוצה לשאול אותך איפה אתה בוויכוח הזה.
אני חושב שצריך להפריד פה בין רמות הניתוח שלנו, רמות ההסתכלות שלנו. אם מסתכלים על תאגיד האינדיבידואלי, אז כן, יכול להיות שאם הוא יתרום כיתת מחשבים עכשיו בעיירת פיתוח, זה יהיה טוב לילדי
עיירת
הפיתוח, ואולי הם יודו וישלחו מכתב תודה לתאגיד, והוא עשה משהו טוב. וגם העובדים ירגישו טוב, המנהלים ירגישו טוב. זה דבר אחד. אבל אם מסתכלים על זה בתמונה הגדולה יותר, וזה מה שאני מדגיש, אז הבעיה העיקרית עם אחריות תאגידית, זה שמתי שהיא הופכת לשיטתית, ותופעה שהיא חוצה את כל התאגידים, וגם תופעה פורמלית שנקראת בשם הזה, אז היא חלק ממגמה של הפרטת מדיניות הרווחה. הפרטת מה שנקרא ממשליות.
הפרטת של מדיניות הכלכלית בכלל, לא רק של מדיניות הרווחה.
נכון, אבל לצורך העניין היית יכול להפריט שירותים, להפוך נניח, להפוך את הרכבת, רכבת ישראל, להפוך אותה לשירות פרטי, ועדיין הייתה רגולציה של המדינה שדואגת, למשל של הנוסעים ברכבת, יהיו שירותים ותנאי בטיחות כמו שצריך. מה שקורה פה זה ממד נוסף של הפרטה, זה הפרטה של עצם קביעת הכללים.
היא לא מנוהלת בכלל, בעצם כל תאגיד לוקח לעצמו את ההחלטות.
נכון, והתאגיד מנהל לא רק, התאגיד הוא לא רק שחקן רודף רווחים שממקסם את את הרווחים שלו וגם מייצר, נאמר, נסיעה ברכבת, אלא הוא גם זה שקובע את הכללים שמנהלים את הממשק בין העשייה הכלכלית שלו להשלכות החברתיות והסביבתיות שלו. זאת אומרת, התאגידים נכנסים פה לתחום שהוא מעבר לתחום הכלכלי גרדה, והוא התחום של המדינה. בעצם מנכסים לעצמם פונקציות של מדינה.
רמי, אנחנו מדברים הרבה פעמים על אחריות תאגידית כיוזמה של החברות הגדולות, אבל גם המדינה מעודדת את זה באמצעות פרסים, באמצעות קריאה לחברות לקחת אחריות, ואת כל זה היא עושה במקום להטיל רגולציה. כמו בארצות הברית, לפני 100 שנה, שאת זה חקרת, ככה גם היום, המדינה הרבה פעמים בעצם איזו שמעודדת את זה.
נכון, אבל מתי זה קרה פעם ראשונה?
מתי?
ב-1980, שטאצ'ר עלתה לשלטון בבריטניה.
נכון.
ממשל טאצ'ר שעלה לשלטון ב-1980, 79, היה הראשון שהפך את האחריות התאגידית למדיניות, לחלק מהאופן שבו המדינה, במקרה ההוא שם, זה היה מדיניות תעסוקה, להילחם באבטלה שגעתה עם כניסתה של טאצ'ר לשלטון. לפני כן, אחריות תאגידית זה משהו שתאגידים עשו, בעיקר בארצות הברית, עשו מטעם עצמה, בלי שהמדינה הייתה מעורבת, בדרך כלל המדינה אפילו לא הכירה בזה. הם כן אבל רצו ליצור תנאים שבהם הביקוש הציבורי לרגולציה מדינתית, או להתחזקות או גיבוי של ארגוני עובדים, יחלש. בעצם הם זיהו ממה זה נבע, ממה זה התחיל, מזה שלא הייתה ציפייה ציבורית מהתאגידים, שהם יקבלו לעצמם את האחריויות האלה. התאגידים התפסו כשחקנים כלכליים גרדה, שזה המצב הקפיטליזם, זה בעצם הכינון של הקפיטליזם את הכלכלה, זה הפרדה בין הכלכלה לפוליטיקה. התאגידים היו בתחום הזה. כאשר עלו דרישות חברתיות ליותר מזה, להגנה מפני השוק, למשל בעקבות המשבר הגדול, להגנה של החברה מפני השוק, שזה בדיוק מה שפולני מדבר עליו, אז השחקנים שהיו, שבאופן טבעי היו צריכים לתת את המענה לזה, היו המדינה וארגוני העובדים. שהתאגידים בארצות הברית ראו את זה, שעלית התאגידית ראתה את זה, אז היא חשבה איך אני מתמודדת עם זה, איך אני מקטינה את זליגת הכוח לעבר המדינה וארגוני העובדים. והתשובה הייתה לנכס את הפונקציות. התאגידים בעצמם יהפכו להיות אלה שדואגים לציבור, והם גם יתפחו ציפיות ציבוריות. ובסופו של דבר גם ציפיות של המדינה ושל NGOs, שזה מה שקורה היום, שהתאגידים הם אלה שיתנו את המענה. אז נכון, זה דורש מהם לא להיות ממקסמי רווח במובן הקצר טווח, אבל זה נותן להם שליטה במה שקורה, ובאמת הרבה ממה שקורה למעשה הוא לא הרבה, כי יש באמת כל התופעה של הגרין וושינג, כן? של השאלה עד
רגע,
כמה באמת השאלים
מהותי. הזכרת גרין וושינג, אז בוא נחזור רגע להיסטוריה, שקראתי את אחד המאמרים שלך, הופתעתי לגלות שהביטוי white washing, שאנחנו משתמשים בו היום בצורה שלילי, בעצם הומצא על ידי אחד היחצנים בשנות ה-30 או 40 של המאה הקודמת, ממש כאסטרטגיה, שדיברו עליה אפילו בכל רם, בחוגים עסקיים, שאנחנו זקוקים ל-white washing, כדי למרק את תדמיתנו בעיני הציבור.
בפירוש, למקצוע יחסי הציבור האמריקאי היה תפקיד חשוב מאוד בקידום התפיסות האלו. זאת אומרת, זה לא היו רק האליטות התאגידיות, המנכ"לים של התאגידים, אלא גם היועצים שלהם שבאו משני מקומות עיקריים, אחד יחסי ציבור ושני בתי ספר למינה עסקים, ובראשם בית הספר למינה עסקים של הרווארד. אנשי יחסי הציבור בפירוש דיברו על התדמית שהושחרה מאוד בזמן המשבר הגדול של העסקים, והתשובה שלהם הייתה, יחסי ציבור אמיתיים זה לא רק לעשות איזה גיג יחצני, איזה תעלול, יחצני כמו שלפעמים חושבים, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. הם אלה בעצם שהמציאו את הרעיון של לא רק לפרסם משהו, אלא גם באמת לפתח מערכת יחסים דו-כיוונית עם הציבור, זה ממש המושג שבו הם השתמשו, כאשר התאגיד הופך להיות רספונסיבי לבקשות של הציבור.
אז בוא תן לי להגיד את זה במילים אחרות. מה שאתה בעצם מתאר זה שני שלבים. בשלב הראשון, האחריות התאגידית היא חלק מיחסי ציבור. הפירמה עושה יחסי ציבור מול הלקוחות שלה, מול העובדים שלה. בשלב השני, אנחנו עושים משהו כבר יותר עמוק. אנחנו משתמשים ביחסי ציבור האלה כדי לעשות הבנייה חברתית שתתמוך בזירה פוליטית שלא רוצה בעצם לשנות את כללי המשחק כנגד תאגידים.
אז אני רוצה לקחת את זה בדיוק בעניין הזה עוד צעד. אתה מתייחס לא מעט לשילוב האינטרסים של חברות הענק שמנסות להילחם יחד כדי לשמור על האינטרסים שלהם. אחת הדוגמאות לכך היא שיתוף הפעולה ביניהם בכל מה שקשור להתחממות כדור הארץ. וההישג שהן הצליחו להשיג בהסכם פריז, שמנע בעצם איזושהי התייחסות גלובלית מנוהלת לטיפול במשבר. אז אתה יכול להסביר קצת גם מה היה מאחורי הקלעים, ובעצם איך הגיעו למצב שכל מדינה אמורה לעשות את זה לעצמה, ולא...
כן, אז הסכם פריז הוא באמת חתיכה אחת בתוך הפאזל. אני אלך לשנייה אחורה, ל-1990. 1990 זה היה, סביב, עוד לפני 1990, הייתה כבר הכרה בהתחממות הגלובלית, בכך שמדובר
בסכנה.
סכנה קיומית לאנושות, ובכך שצריך לעשות התארגנות גלובלית, שהאום ניצח עליה,
אני רוצה להזכיר לך ש-70 מיליון איש בחרו הצביעו לדונלד טראמפ לפני 4 חודשים. אז אתה תגיד הכרה של חלק מהאוכלוסייה.
נכון, הכרה של האליטות.
של המדע, אוקיי.
שהייתה הכרה המדעית.
של אליטות המדע, והחקר.
לא, אבל מעבר להכרה המדעית, הייתה באמת, התחילה התגייסות של מדינות, שהמטרה הייתה לתת לזה פתרון על ידי פעולה קולקטיבית. ב-1987 נחתם הסכם על ידי כל המדינות בעולם להגבלת הפגיעה באוזון, הסכם שהצליח בצורה בלתי רגילה, הוציאו מהחוק את החומרים שפוגעים באוזון, זה היה הרבה יותר פשוט מלטפל בהתחממות הגלובלית, תכף נדבר על זה, אבל בינתיים החור באוזון התאחה. זאת אומרת, הייתה שם דוגמה לפעילות פעולה בין ממשלתית מתואמת, שמצילה את האקלים שהבינו אז שהוא בעיה גלובלית. עכשיו, הרעיון היה בפסגת ריו, דג'ניירו של 1992, לחתום הסכם דומה בנוגע להתחממות כדור הארץ. אחד המספרים שנזרקו שם זה שעד 2005 ההתחממות תוגבל פליטת הפחמן הדו-חמצני תוגבל ב-20%. בדיעבד, בינתיים היא עלתה ב-60%. אוקיי? זאת אומרת, שום דבר מזה לא קרה. עכשיו, למה זה לא קרה? אז אולי יש לזה כמה סיבות, אבל הסיבה המרכזית, לדעתי, וזו הטענה שלי, היא שהתאגידים הרב-לאומיים, שבשלב הזה תחילה העלייה שלהם. והעלייה הזאת תתחזק ותעלה עם פריצתו של תהליך הגלובליזציה ב-1989 עם נפילת חומת ברלין. זו הרפורמה האקלימית התחילה לפני חומת ברלין, ואז נפלה חומת ברלין, ואז נוצרה הזדמנות למה שכבר התבשל כבר 20-30 שנה עם תאגידים רב-לאומיים, להפוך את העולם כולו לשוק אחד גדול, שזה מה שנקרא הגלובליזציה הנאו-ליברלית או הגלובליזציה הכלכלית. מה שקרה זה חתימת הסכמי מסחר בין כל המדינות וארגון הסחר העולמי בראש הסכמי המסחר האלה, שפתחו את העולם והפכו אותו לשוק גדול. מי שקידם את התהליך הזה הייתה האליטה של התאגידים הגדולים, הרב-לאומיים הגדולים, שאכן הערך שלהם עלה 10 מונים מאז, והם הפכו להיות השליטים הבלתי מעוררים של הכלכלה.
עד כאן דונלד טראמפ מסכים איתך. עד כאן, בוא תמשיך.
מה שהם עשו, הם התפלגו. תעשיית הנפט אצלם הקימה ארגון שנקרא The Global Climate Coalition, שהמטרה שלו הייתה להכחיש את הצורך בשינוי. זאת אומרת, זו הייתה התנגדות חזיתית לכל שינוי. והם הטילו ספק מדע אקלים, הם השפיעו רבות על ממשל ארצות הברית, והצליחו לעכב ולערער ולפוגג את המומנטום. דבר השני שהיה יותר מעניין, ההתנגדות הזה, סליחה רגע, אני רק אסכם את הנושא של ההתנגדות החזיתית, היא בעצם התפוררה עד בערך שנת 2000. שנת 2001 נסגר הארגון הזה, ה-Global Climate Coalition, בגלל שכבר אי אפשר היה להכחיש את המדע. אמנם הכחשת האקלים נמשכת, אבל לא כאסטרטגיה של התאגידים עצמם. מה הייתה האסטרטגיה של התאגידים עצמם? פה ארגונים גלובליים אחרים, ובראשם ה-World Business Council for Sustainable Development, שזה ארגון של 200 CEOs מכל היבשות וכל התעשיות, זאת אומרת, ארגון שממש מייצג את מעמד העסקים הגלובלי ונועד לייצג אותו, קידם אג'נדה חליפית של Sustainable Development. זאת אומרת, הוא אמר, בהחלט צריך, הוא הפך להיות צ'מפיון, כמו הארגונים הסביבתיים, הוא לא פחות מהם חרד לגורל כדור הארץ. אבל הוא הציב שני תנאים, הוא גיבש אג'נדה וקידם את האג'נדה הזאת, עם לובי מאוד אפקטיבי ועם תעשיית פרסומים מאוד אפקטיבית, הכל מגמד, בזכות המשאבים של התאגידים, הכל מגמד את מה שהתנועה הסביבתית יכלה להציע ממול. ושני הדברים שהארגון הזה דרש, זה שתהיה רפורמה סביבתית, אבל בלי לפגוע בצמיחה הגלובלית. הצמיחה הגלובלית הבלתי מוגבלת תימשך. שנית, הרפורמה לא תבוסס על התערבות מדינה מגבוה, שמאלצת את התאגידים להתיישר עם סטנדרטים מסוימים שהוכתבו להם, אלא תעשה באמצעות מנגנונים מוכווני שוק, כמו למשל שוקי פחמן, או אחריות חברתית של תאגידים, שבתחום הסביבתי נקראת סביבתנות תאגידית, Corporate Environmentalism. הם קידמו מאוד מאוד חזק את האג'נדה הזאת, והם ניצחו בצורה באמת מסחררת.
אז בואו רגע נדבר על אליטות 2021 בישראל, אוקיי? אז יש כל מיני הסברים למה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות. יש טענה אחת שיש פה מאבק אידיאולוגי בין ימין ושמאל, בין אלה שבין תפיסותיו של נתניהו לאלה שלא אוהבים את תפיסותיו של נתניהו. ויש עוד טענה, או בין ישראל הראשונה והשנייה, ויש טענה אחרת היא שבתוך הדבר הזה יש גם מאבק בין אליטות. מה זה אומר? יש את אנשי העסקים המקומיים הישראלים, שהם היסטורית מחוברים למפאי, ולכל המפלגות ולכל אנשי הפוליטיקאים שהם לא של ביבי, ויש את ביבי שרוב האליטה שמחוברת לו זה דווקא האמריקאים, זה המילצ'נים והשלדונים, והוא בעצם מאוד מחובר לאליטה האמריקאית, ובעצם פה שתי האליטות האלה נאבקות על השפעה. ראינו את אלפרד אקירוב מהאליטה הישנה של הכסף, תומך בבני גנץ, ואחר כך בגדעון סער, חותם להם ערבויות, ולעומת זאת, ותמיד נגד, ולפני זה באולמרט, ולעומת זאת לביבי יש את המיליארדרים שלו האמריקאים. אז מה היה אומר על זה מילס, ומה אתה אומר על זה?
כן, בתוך תמונה בסך הכל יותר מורכבת, אז אני חושב שאפשר כן להצביע באמת, כמו שאתה אומר, על איזושהי חפיפה. בין האליטות הישנות ושמאל, הסכם תמיכה בהסכם שלום, מזרח תיכון חדש, זה כבר שכחנו את זה, אבל זה במקור הם תמכו ברעיון הזה, שהוא גם רעיון מאוד כלכלי. ומצד שני, אנחנו רואים את האליטה של הימין נתמכת על ידי הקבוצות שנפגעו משלטון האליטות הישנות. כל אליטה מנסה לגייס תמיכה מהציבור. ברגע שהיא תמצא איזה אג'נדה שאפשר לגייס איתה תמיכה, אז היא תלך עם האג'נדה
הזאת. אז המאבק, כל המאבק הזה בין ישראל הראשונה לבין ישראל השנייה, בין תומכי ביבי, לא ביבי, כל זה, זה מאבק בין האליטות הישנות לאליטות החדשות שרוצות להיכנס מבחוץ.
כן, האם הן רוצות להיכנס בחוץ? כבר ב-77 אני חושב שנכנסו, עברו כמה שנים.
היה להם יותר קשה.
הם מתלוננים שלמרות הרבה שנים בשלטון, הם לא הצליחו להשתלט על כל מוקדי הכוח, עדיין יש מאחזים בעיתונות ומאחזים במערכת המשפטית, ועדיין חלק גדול מהמיליארדרים. עד לפני כמה שנים, רוב המיליארדרים היו בצד של...
דרך אגב, גיא, זה מסביר את זה שהם, למרות שהם בשלטון כל כך הרבה שנים, עדיין טוענים שהמדינה נשלטת על ידי ארגוני שמאל, בדיוק מהסיבה הזאת.
אז זה עלייתו של הפופוליזם, שפה אני רוצה להגיד כמה מילים, כי זה גם נושא שאני חוקר. שבעצם יש, האסטרטגיה של הימין בישראל ובעולם השתנתה בעשורים האחרונים, לדעתי כתוצאה מתהליכי הגלובליזציה. תהליכי הגלובליזציה באמת קידמו ערכים ליברליים. אגב, מאחורי הקידום הזה של ערכים נניח זכויות להומוסקסואלים, כן? אז היום המנכ״ל של אפל הוא גיי. יש איזה ברית בין האליטה, או בין המעמד הבינוני הפרוגרסיבי שרוצה גיי רייטס, לבין האליטה התאגידית. התאגידים באמת קיבלו את האג'נדה הזאת, ומה שהם קיבלו בתמורה, זה לגיטימציה מצד המעמד הבינוני הליברלי, לפרויקט הנאו-ליברלי שלהם, שהגדיל את הפערים בחברה.
אין לנו בעיה לתת את כל הזכויות ללהטאבים, אין לנו בעיה אפילו עם השחורים ועם המיעוטים, רק אל תפרקו חברות ואל תטילו מיסים.
בדיוק, ואני חושב שיש פה באמת ברית, ומה שקרה עכשיו זה שהפופוליזם, הטראמפי וגם הביביסטי מאז 2009, זה גם שורשים קודם, אליטות הישנות, אבל מאז 2009 אנחנו רואים את זה ממש במדיניות הציבורית, של חקיקה נגד האליטות הליברליות, או מה שנקרא במרכאות השמאל, שיושב בבתי המשפט ובתקשורת ובאוניברסיטאות, ובמוסדות החינוך, ומכתיב את התודעה הציבורית בצורה לא דמוקרטית.
איך בא לידי ביטוי הפופוליזם הזה שאתה...
פופוליזם זה מתי שמגדירים את המאבק הפוליטי כמאבק בין העם לבין האליטה. אוקיי? אז מגדירים, יוצרים איזושהי הגדרה של מי האליטה, מי הוא העם, כמובן שהפופוליסטים מייצגים בטענה שלהם את העם, ואז הפוליטיקה הופכת להיות לפוליטיקה של המאבק באליטה. אוקיי? והשמאל בישראל, או האליטות הישנות...
שמי שמניע את המאבק הזה הוא אליטה. זאת אומרת, זה לא באמת מאבק בין העם לאליטה, זה בין שתי אליטות.
נכון, זה כמובן לא נטען בתוך האידיאולוגיה עצמה, ואם עושה כזה מזווית של מאבק אליטות, אז כמובן שזה מה שקורה. אז יש אליטה שמניעה את הטענה הזאת. לטענה הזאת יש שורשים. יש לה שורשים הרבה, גם בגלל ההיסטוריה של ישראל, אליטות ישנות, מפאיניקית, אליטה אשכנזית, יש פה הרבה גרעין של אמת. וגם הגלובליזציה שבאמת יצרה הגמוניה ליברלית, ויצרה התנגדות מצד האוכלוסיות שנפגעו. אז הטרמפיסטים בארצות הברית, הם מרגישים שהם נשארים, שהם בתוך המשחק הזה של הגלובליזציה, נשארו מאחור, לעומת עובדי הידע.
רק שמי שמתנדב להציל אותם, הוא אליטה בעצמו, בדיוק מה
שקורה. נכון, עכשיו השמאל גם ניסה להציל אותם. ברני סנדרס זה הדוגמה האחרונה, וזה התחיל במחאת אנטי-גלובליזציה סיאטל 99, אם אתם זוכרים, ואחר כך במחאת אוקיופאי, ופה 2011. אלה ביטויים של התקוממות השמאל כנגד שלטון התאגידים, כנגד שלטון הכלכלה. ומה שקרה זה שההתקוממויות האלה נכשלו כולן, ב-99 וב-2011, ועכשיו סנדרס וקורבין. כל זה נכשל. ומי שתפס את המושכות על ההתקוממות זה הימין.
יש כוחות גדולים בתוך המפלגה הדמוקרטית לראשונה מזה 40 שנה שבאמת עם אג'נדה פרוגרסיבית, ולעומת זאת בישראל אין את הדבר הזה. כלומר, בישראל זה הכל ביבי לא ביבי, אבל גם שר וגם לפיד וגם גנץ וגם ימינה, אף אחד מהם לא בא עם רעיונות פרוגרסיביים. כלומר, ישראל היום מזכירה את ארצות הברית שלפני סנדרס.
אז קודם כל נכון, הכל פתוח למאבק, ויש מאבק, ואפשר להגיד שסנדרס הוא לא כישלון, הוא כרגע הפסיד, אבל אפשר להגיד שיש פה משהו שמתפתח, ואולי זה גם יצליח, ואנחנו באמת נצטרך לראות, ויהיה מאבק, יהיה קשה מאוד.
אז אני רוצה, אז מוביל אותי בעצם לשאלה הבאה, במאמרים הקודמים שלך דיברת על משבר, כמי שיכול בעצם לערבב את הכוחות ולחולל שינוי. דיברת על משבר ממושך ומאוד מהותי, התייחסת יותר בעצם למה שקרה בארצות הברית בשנות ה-30, ודווקא לא למשבר ב-2008, שהיה יותר קצר ולא באמת עשה שינוי. ועכשיו אנחנו בסיאו של גם משבר בריאותי וגם משבר כלכלי, שאנחנו בעצם לא יודעים עוד כמה זמן הוא יימשך, בטח לא הכלכלי. ואני רוצה לשאול אתכם, למרות שאתה יותר חוקר את ההיסטוריה, אם אתה יכול כבר לנתח איך משבר הקורונה יכול להשפיע על זהותן של אליטות הכוח, ואולי גם על הקשרים ביניהן.
אוקיי, אז בעיקר אני אגיד שקשה להגיד, אבל בתחום של האקלים, לפחות ספציפית שאני מתעניין בו, אז שם אני חושב שמה שמשבר, מה שאנחנו יכולים לקוות שמשבר הקורונה יעשה, זה שהוא א', יבהיר לאנושות לא לעולם חוסן, הטבע יכול להתקומם ולהשביט את החיים באחת, לשנות לנו את החיים. וזו רק ההתחלה.
נכון, יש קשר הדוק, דרך אגב, בין התחממות כדור הארץ לבין ההסתברות שתהיה עוד מגפות כאלה בעתיד.
בפירוש. גם הנושא של התחממות וגם הנושא של הצמיחה הבלתי מוגבלת, שההתחממות הגלובלית זה רק אחד הסימפטומים שלה. באופן כללי אנחנו נמצאים, האנושות נמצאת היום במצב, יש מי שחישב ואומר שהיא חיה עכשיו לפי capacity של 1.7 כדורי הארץ. וזה רק עולה, כי האוכלוסייה הולכת וגדלה, ורמת החיים, לפחות זו הרדיפה של אותו קפיטליזם גלובלי, זה להעלות את רמת החיים, בעיקר במדינות המתפתחות, מה שנקרא, להביא אותם לרמה הטובה והמזהמת של האזרח האמריקאי. אם זה יקרה, אגב, אז צריך יהיה 5 כדורי הארץ בשביל לשאת את האנושות.
יש קריקטורה מפורסמת שאני חושב שהופיע פעם בניו יורקר, שרואים איזה רגע עתידני שכל העולם נכחד, ורואים איזה איש מבוגר יושב עם ילדים ומספר להם מה שקרה, והוא אומר להם, ואז כדור הארץ נכחד, אבל למשך איזו תקופה ייצרנו ערך לבעלי המניות. רמי קפלן, תודה רבה שבאת לאולפננו על השיחה המרתקת הזאת.
תודה רמי.
תודה רבה.
טוב, גיא, השיחה פה הייתה מאוד אקדמית, אבל אני אוהבת להתעסק בדברים החשובים באמת, ואני רוצה לספר לך שמילס היה בחור די פרוע. הוא היה נשוי 4 פעמים ל3 נשים, מכל אחת יש לו ילד. הגיע לאופנוע לאקדמיה עם נעלי בוקר וחולצת בוקרים כזאת, ויצא נגד הקולגות שלו, שהיו שמחים להשתיק אותו אילו יכלו, אבל הוא היה מאוד מאוד חריזמטי, והספרים שלו היו רבי מחר. ומעבר לכל זה, מהדיון הזה אני נשארת עם הנושא שעלה דווקא בסוף הפודקאסט, והוא הפופוליזם. העובדה שהמלחמה הזאת, שמטפטפים לנו עליה בין ישראל הראשונה והשנייה, היא בעצם מאבק בין אליטות ישנות לחדשות, מקוממת כל פעם מחדש, וצריך לזכור שבמשחק הזה הציבור הוא פשוט כלי משחק.
ענת, לא רק מצד ימין מטפטפים רעיונות שמטרתם להסתיר את המאבק, שבעצם אנחנו נמצאים במאבקים בין אליטות, אני חושב שהרבה מהמאבק בין מחנה ביבי למחנה אנטי ביבי, זה שתי כנופיות בעצם, של כסף וכוח. יש אידיאולוגיה, אבל מאחוריה גם יש מאבקים פשוטים יותר של כוח. וכוח הוא דבר חמקמק, סמוי ומשתנה, וזאת הסיבה שכלכלנים ומשפטנים לא תמיד יודעים לקחת אותו בחשבון במודלים וברעיונות שלהם. סוציולוגים לדעתי עושים כאן עבודה טובה יותר. לשיטתי אין דבר כזה כמובן כלכלה אלא רק כלכלה פוליטית, ובפוליטיקה המשחק הוא בעיקר כוח. אשר לפופוליזם ולדמוקרטיה, הרעיון הדמוקרטי הוא חשוב ונורמות הן חשובות, אבל בכל הדמוקרטיות מאז ומעולם לאליטות יש כוח עודף. והנושא של מאבק בין אליטות הוא מרתק, כי יש באמת כאלה שטוענים שכל עוד יש מאבקים בין אליטות ובין קבוצות חזקות, אז מצב הדמוקרטיה הוא לא כזה גרוע. אבל מה שמילס ואחרים מלמדים אותנו הוא שהמאבקים בין אליטות הם בעצם בגזרה מוגבלת. כי גם כאשר יש מלחמות בין אליטות, רב המשותף על המפריד באינטרסים שלהם. ומה שמילס הסביר יפה הוא שהתודעה המעמדית של האליטות דווקא היא חזקה מאוד. הן רואות עצמם כקבוצה עם אינטרסים משותפים, גם כאשר יש לכאורה הבדלים אידיאולוגיים ביניהם. עד כאן המרקרים לשבוע. אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה רבה לדן ברומר ולאמיר פקטור, וכמובן תודה רבה לחנת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.